עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם, צהריים חמים לך ולנו ולכולם.
איך באמת בשפלה באזור המרכז?
קר, מוות, והשילוב של הקור והאבק, הבוץ באוויר, על המכוניות, על כל המשטחים, זה לא יום מהז'ורנלים. לא, זה לא. זה מין יום כזה של... אבל בסדר, אחריו יבוא אותה, אבל אתה כבר...
החיים הם לא מהז'ורנלים, אין מה לעשות.
לא יודע, החיים שלי הם לגמרי הז'ורנלים.
לא, ברור, אתה
חד משמעית.
מייסדו. האם הקשבת רוב קשב למהדורה?
הקשבתי רוב קשב למהדורה, וחשבתי לעצמי ש... עקרונית, אני נגד מעורבות של משפחות בצבא. זה שמשפחות מרימות טלפון למפקדים ואומרים, הבן שלי ככה, ואל תלכו לשם, ואל תיכנסו לפה, ו...
תראה מה זה, אתה הקשבת בעיקר לאייטם הזה.
כן.
אני הקשבתי בעיקר לעניין של המשפחות בבית המשפט.
וואו.
זאת אומרת, בשני אייטמים מרכזיים במהדורה,
נכון, היו משפחות.
קיבלנו נוכחות משפחתית מהדלת האחורית.
רק תן לי רק להשלים שלא יצא שאמרתי חצי דבר, כי ההתנגדות העקרונית שלי למעורבות של משפחות עכשיו מול מה שקרה שם בנחל חילזון, היא חייבת לקחת 10 צעדים אחורה ולהתבטל, כי הנה המשפחות ראו, והצבא, שאנחנו חלק ממנו, הדף אותן החוצה, אל מחוץ למעגל ההשפעה, והנה מה קרה, הנה מה קרה. ולגבי משפחות בבתי המשפט...
מעניין אם מישהו אמר שם מה אנחנו מכינה, מה אנחנו חובבנים, והנה... והנה.
איי, איי, איי. באמת. בתי המשפט חייבים לנקוט הפרדה בין משפחות של נפגעי העבירה למשפחות של עבריינים, למיניהם.
זה לא להאמין, בכל אוטובוס, בכל מונית בחוץ לארץ, יש הפרדה בין הנהג לבין הנוסעים.
כן.
עוד לא חשבו על זה שתהיה איזו תבונה מסוימת בהשקעה של אי אלו. שקלים כדי לבנות מחיצה כמו שצריך למניעת...
זה לא קרה בתוך האולם, זה קרה מחוץ לאולם, זה קרה במסדרונות. לא ראית את הסרטון?
אז שיוליכו אותם, איך הוליכים את אוהדי ביתר ואת אוהדי סכנין לאותו משחק, בלי שתהיה, בלי שיהיה חיכוך. להבדיל אלף אלפי הבדלות. כן, איך? בדרכים שונות.
כניסת עבריינים וכניסת נפגעים. ככה צריך להיות בכל בתי המשפט. יציע לעבריינים.
נאשמים, בכל זאת, כל אדם מוכף מפשע עד אשר.
בסדר, יציע נאשמים ומשפחותיהם, ויציע נפגעים. לא יכול להיות שפשוט יהיו התנפלויות כאלה.
כי הרי גם בלי פרובוקציות, המפגש לא נעים, והורס את הנשמה, ונוגע באמת בפצעים הכי פתוחים והכי כואבים. אבל במקרים מסוימים, לך תדע, אנשים אומרים, אולי טקטית, זה נכון שנוציא מישהו משיווי משקלו. ולבוא, באמת, יש גבול הכיעור.
שמעו מכובדנו, יש לנו תוכנית כל כך עמוסה שאני לא יודע מה לעשות איתה. בחצי השני היום נדבר על עבודת צוות, איך אנחנו ההורים עובדים ביחד ואיך אנחנו מגייסים את הילדים לעבוד ב... יהיו שתי שיחות מעוררות השראה.
כן, נכון. מה זה מעורר? אחת השיחות תהיה מעוררת סלידה עד כדי, יודע, זה מעבר לקנאה. אתה יודע, הרי שמישהו בא ואומר לך שהילד שלו, שהוא בן 7 חודשים,
כן, מנקה את הבית לבד.
מדבר על עצמו כמו הסבתא שלי. הוא קם ב4 בבוקר, מעמיד 2 מכונות כביסה, ומקפל את הכביסה של אתמול, מאיר את ההורים ב7:45. די כבר.
לגמרי.
אי אפשר לשמוע את זה.
לגמרי. עוד מעט נדבר על מה שקורה בארצות הברית, ששם החרדה ההורית היא פי מיליון מאשר פה. שם ילד עד גיל 15, אם תופסים אותו לבד במרחב הציבורי, הילדים, ההורים יכולים לאבד אותו. עוד מעט נדבר על עוד כלי רכב מטורף, מסוכן ביותר, שנשפח אל תוך הכבישים, כי משרד התחבורה הוא פשוט מתעורר רק שיש...
הוא לא עומד בקצב של הייצור. אם נהיה סנגורם לרגע.
לא נהיה סנגורם. Okay. נדבר על זה כשזה יגיע. אבל אנחנו פותחים עם... עם שחרורו של הרמטכ״ל, שאמר שהדבר הראשון שהוא מצפה לו זה להוציא את הנכדים שלו מהגן, ושמעתי נגיד על גבי אשכנזי שהוא עושה את זה באופן קבוע, מוציא את הנכדים מהגן, ועשה אפילו פעילות בגן לפני כמה ימים, ופשוט כל כך נהנה והתרגש וכולי וכולי, אבל מעבר לנכדים
אנחנו שואלים... אני יכול להעיד ממקור ראשון, שגם השר לשעבר דן מרידור, כל כמה שהוא יכול להתפנות לזה, מוציא את הנכדים מבית הספר. אני במו עיניי רואה.
אתה רואה את זה?
כן, כן, אתה יודע, אנחנו...
הנה דוקטור אתי אבלין, היא עובדת סוציאלית קלינית, סגן אלוף במילואים, והיא עוסקת באנשי קבע שמשתחררים אחרי שנות שירות רבות.
רבות.
ופתאום הם מכירים לראשונה את הספה בסלון, לישיבה ארוכה.
ואת המטלות. שלום לך.
אתי,
כן,
היי.
כן, שלום. שלום לכם.
תראי, הרי,
כן.
הרי ברור שבת הזוג, ברוב המקרים זה בת הזוג, נכון? מחכה ומצפה ליום שבו בן זוגה יחזור הביתה.
לא בטוח.
לפחות היא מדברת ככה עם עצמה ועם חברות.
בהתחלה כן, אחר כך מתרגלים, אחר כך כבר לא רוצים, אתה יודע, יש גם...
זהו, אז מה באמת המהמורות והמסוכות הראשונות שצריך לצלוח עם שובו?
אז אני אגיד שהתהליך הוא בעצם תהליך משני הכיוונים. גם האישה או הגבר, לא משנה, מי שבתוך הבית, שנשאר בתוך הבית, וגם מהמקום של ה... גבר או האישה שחוזרים מהצבא אחרי צבא ככה ממושך ואחרי שהוא היה קשור להמון המון משימות או לדרגות או תפקידים מאוד של אחריות מאוד גדולה או נחשבת מאוד מאוד חשובה, ופתאום מה לעשות, חזרה לעבודות שקופות בתוך הבית, עבודות שקופות שכוללות הוצאת ילד מהבית והחזרת ילד מהבית והפעה לחוגים וקיפולי כביסה או כל מיני כאלה דברים שהם בחיים היומיומיים, אבל נדרשים בתוך התהליך היומיומי ואחרי ההתפעלות והחגיגה הגדולה והכניסה חזרה הביתה, זה תהליך לא פשוט לשני הכיוונים, כי מצד אחד גם הבן זוג שהיה בבית, שנשאר בבית, נגיד האישה, במקרה הזה יכול להיות, יכולה להיות האישה שהייתה בבית הרבה שנים והסתדרה בצורה מאוד מאוד עצמאית כבר למלא את כל המשימות של ימי הורים, של הוצאת ילדים, של כל הטיפול בכל הדברים האלה, ושיתפה מדי פעם לידיעתך, מה שנקרא, את האינפורמציה הקיימת, או מדי פעם, פתאום החוויה היא חוויה של גם לקיחת החופש גם שלה בתהליך הזה, כי גם היא הייתה פנויה מאוד, ופתאום היא לחלוטין לא פנויה, כי היא גם משתפת, ופתאום את רגע, אני פתאום צריכה לשתף עוד מישהו שנמצא כאן. זה מצד האישה, זה דורש הסתגלות, בהחלט דורש הסתגלות, וגם קבלה של האחר לתוך ההחלטות, מה שנקרא, התרגלתי לישון באלכסון, אני קוראת לזה ככה, מאיזשהו מקום של... כן. פתאום הוא נמצא יותר, לא רק יום אחד ומדי פעם ובאירועים חגיגיים או פתאום במסיבת חנוכה, אלא באמת יום יום בדברים.
בעצם אלה אנשים, אלה אנשים שחיו בזוגיות כמו עם ימאים. נכון, זה נכון. פעם נכון. בשבועיים, אולי לילה משותף, משהו
נכון.
מסוג הזה.
חגידה, ופתאו,
ואנחנו מדברים על עשרות שנים, זה אנשים שבחרו נכון. ייתכן שבפעם הראשונה בחייהם, הם הופכים להיות נכון. זוג שגר ביחד.
נכון.
זה נשמע לי כמו מתכון למשבר מהביוקר.
נכון, אני אתן דוגמה ככה שאיזשהו איש קבע ככה, ואשתו הגיעו אליי לפגישה, והאיש קבע מספר שהיא מספרת שהוא פתאום נורא נורא כעס על הבן שלו, מה הוא עושה, מה הוא משחק על הרצפה, איך הוא משחק על הרצפה, הוא בעצם שיחק בסך הכל בגוגוים כזה, ובגולות במקום הזה. הוא לא הכיר את זה, הוא לא ידע בכלל את המשחק הזה, הוא היה המון 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 שנים בצבא, כמפקד, כל זה בבחינתו.
לא ידע שהמציאו את המישמיש ושיש לו גוגו.
לא ידע בכלל, בדיוק. והילד שלו פשוט רק שיחק בזה, והוא לא הבין למה הוא נוזף בו, ואיך אתה על הרצפה. והחוויה היא חוויה באמת, באמת של הסתגלות, כי גם עבור הילדים, רגע, היי, מה פתאום אתה אומר לי, אם הכנתי שיעורים או לא הכנתי שיעורים, וגם החוויה שלו, מתפקיד שמה לעשות, הוא היה צמוד לטלפון, הוא היה נורא 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 משמעותי, פתאום לרגע אחד, הוא צריך לחזור הביתה, ולפעמים זה איזושהי שתיקה מוחלטת של הטלפון, או פתאום את החבר, רוב החברים שהוא פוגש, זה חברים שהוא לא כל כך הכיר אותם, הוא הכיר אותם מדי פעם, זה לא האנשים שהיו כאילו חברים, אבל היו אותו פשוט חברים לדרך, חברים למשימה. זה הסתגלות כמעט בכל הצירים, זה ממש כמו להתחתן מחדש.
יש גם מקרים שבהם... המשתחרר הטרי שהיה מן הסתם דמות פיקודית שעולם ומלואו שרו למשמעתו, פתאום מוצא את עצמו מול אנשים שלא בדיוק עוברים לדום כשהוא משחרר פקודה.
לחלוטין, ועוד אומרים לו אנחנו לא בצבא. תשנה את ה... הם מדברים בפירוש על זה, שלפעמים מוצאים את עצמם מדברים בשפה כזו, שהם מבהלים בעצמה מזה, והמשפחה או הילדים לרוב, בגיל ההתבגרות, או מקומות כאלה, רגע, אנחנו לא בצרה כאן, או אנחנו רגע אחד מדברים על זה, או מקומות כאלה שהם מורכבים גם עבורו, כי גם הוא לפני שהוא נהיה בצבא, הוא היה אחד מתוך המשפחה, והוא קצת שכח את השפה,
לא בטוח, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שהוא היה לפני שהוא היה בצבא מגיל 18? מה זה?
נכון, נכון.
הוא התחתן על הדרך, הוא עשה ילדים על הדרך.
נכון, נכון. אבל זה כאילו להזכיר בשפה של שיתופיות, של להפך לא להיות בצייתנות, של לראות שהבן שלו יכול לבחור דברים אחרים לגמרי ממנו, מפתח את הזהות שלו. לפעמים יש תהליך אבל גם שלהם על זה, שוואו, אני הייתי מושקע כל כך בצבא, שגם אני לא ראיתי את עצמי. אז גם אחד, אני צריך למצוא את עצמי, ושתיים, אני צריך למצוא את המשפחה שלי מחדש.
האם האנשים האלה, אם אפשר בכלל להכליל, מחפשים את המוקד הבא לברוח אליו מהבית?
אז אני חושבת שאי אפשר להחליט, באמת זה חלק וחלק. חלק עוברים תהליך של למידה מחדש, של התבוננות, של ללכת לאיזשהו משהו כזה, פתאום איזשהו בחירה מחדש. חלק הולכים ישר אחרי הפעם הבא, נגיד, יכול להיות מישהו הטייס, הולך להיות טייס באל על. אז הוא לא עושה בעצם איזשהו את המקום של הבחירת זהות מחדש. וחלק מהאנשים אומרים, רגע, זה זמן לעצור. אולי זה זמן לעצור ולבחון מה אני רוצה, מה מתאים לי. אולי זה זמן לעשות איזשהו ווייז מחדש בכלל של החיים שלי. ויש אנשים שמצליחים לעשות את זה, ויש אנשים שבהחלט בהחלט הדבר, הולכים לדבר המוכר ולדבר המיד לוקח אותם לעוד 10 שנים של עבודה אינטנסיבית מאוד, כן. נבהלים מאוד תגידי. מלהיות ברוטינה של היום יום.
יש לי שאלה מגעילה. כן. כמה מתגרשים?
וגם לגבי זה, שהוא בלי להכליל, אבל בהחלט בהחלט יכול להיות אחוז, אליי מגיעים האחוזים שבעצם בגלל משבר ומשבר בזוגיות, לא תמיד דווקא זה שחוזר הבית, לפעמים זה שהיה בבית כל הזמן, ופתאום מקבל את האדם החוזר, ופתאום הוא מוצא שרגע, הסיפור שלנו השתנה, אני השתניתי בזמן הזה, אתה השתנית, ואז באמת מגיעים עם איזושהי חוויה של... אני לא יכול, כשזה היה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, זה בסדר, זה התאים, זה הסתגלנו לזה, אבל עכשיו כשהוא חוזר לתמיד, אז זה לא כל כך מתאים, זה כבר משהו אחר, אנחנו מדברים שפה אחרת לחלוטין.
לסיום דוקטור אבלין, צהל עושה משהו בנידון? צהל מחזיק איזה סדנאות, הכנה, משהו?
כן, כן. אז אני אגיד, שביציאה לאזרחות לא כולם באים לזה, אבל בהחלט יש סדנאות של מעבר מצבא לאזרחות, מגיעים לזה שני בני הזוג לסדנאות האלה, המטרה, מזמינים אותם להגיע שני בני הזוג, וכבר מתחילים לתרגל איזשהו דיבור, איזשהו שיחה משותפת, איזשהו דברים של להתאים מחדש, לבנות זוגיות חדשה אחרת לאור ההשתנות הזו, וחלק באמת משתמשים, וחלק לא משתמשים, וזה חלק מגיעים כבר כשיש משבר מאוד גדול, ואז מגיעים באמת לטיפול סביב העניין הזה, וחלק עושים את לוקחים את זה כהזדמנות לבחירה מחדש, לתהליך של עבודה משותפת על ההורות, על הזוגיות, אבל בהחלט זה שלב שצריך לראות אותו כשלב עם פוטנציאל למשבר, עם פוטנציאל לאיזשהו משבר והזדמנות של אנשים, וגם יש בהחלט גם אנשים שנפרדים בדיוק, גם בוא נזכור שזה בא הרבה פעמים משבר גיל ה-50, אז זה יחד מביא לאיזשהו שיח אחר, או אני חושבת שזה, כל התהליך הזה, כדי שהוא לא פחות יהיה משבר, דורש איזושהי הרחבה של הנפש, כדי להיות מסוגל להכיל את השינויים גם אצלי, את הרקנות, את הבית גם שהוא כבר אחר לגמרי ממה שעזבתי אותו בשבתות, את כל התהליכים...
הרחבת הנפש היא ללא ספק טובה לכל עץ.
לכל ברואי העולם. יאללה, אנחנו חייבים לסיים כאן. תודה רבה, דוקטור אתי אבלין, עובדת סוציאלית, קלינית, סגן אלוף במילואים, המפקדת, חופשייה. תודה.
וגם האורחת הבאה שלנו, אתה יכול לדבר איתנו על אותו נושא עצמו, גם היא השתחררה מהצבא בדרגה גבוהה, ואיתה אנחנו נדבר דווקא על איזה נזק חדש שמתחיל לצוץ בכבישנו, והפרסומת היא דווקא מנופפת בזה, שאתה לא צריך תיאוריה, ואתה לא צריך רישיון, ואתה לא צריך זה, ואתה לא צריך ההוא.
הבימבה החשמלית, הבימבה החשמלית, זה בעצם קלנועית חדשה, דמויית אוטו קטן וחמוד וצבעוני ומקסים, ויש לזה...
אתה מיד חושב על חופשה, נכון?
יש לזה USB, ויש לזה מזגן, ומתחילים לראות את זה, ואפשר למקנות את זה גם לפני גיל 16, לא צריך רישיון, לא צריך כלום על הדבר הזה, וזה מתחילים לראות את זה בכבישים, ומשרד התחבורה כרגלו עדיין מנמנם, וכמו שהוא אפשר את משבר האופניים החשמליים הנוראי, הוא עדיין לא עוצר את הדבר הזה. הנה רחלי, טבת ויזל, מנכלית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. שלום רחלי, מה שלומך?
היי, צהריים טובים.
היי, היי.
תקשיבו, חייבים להתחיל עם הבימבה החשמלית, לפני שנגיע
לאסון
של האופניים החשמליים.
לא, לא נגיע, היום לא נדבר על האופניים.
שלא נגיע, בדיוק, שלא נגיע לסיפור של האופניים החשמליים. בימבה החשמלית זה בעצם קלנועית, למי שזוכר מהמבוגרים בקיבוץ, לזה זה נועד, לאנשים מבוגרים עם יכולות שלא יכולים. מסתבר שעכשיו אנחנו רואים פרסומים בזמן האחרון, קודם כל קוראים לזה בימבה חשמלית, כן, זה נשמע כמו מוצר לילדים, משווקים את זה לנוער, למרות שההנחיות והחוק נשאר בדיוק אותו דבר, זה מעל גיל 16, מותר בזה באיזושהי מהירות שהיא מוגבלת, זה נמצא על המדרכה. עכשיו, תחשבו על האסון הבא האפשרי. ילדים מתחת, אתה יודע מה, גם גיל 16, אבל ילדים מתחת גיל 16 לוחצים על ההורים, אנחנו מכירים את זה מאופניים חשמליים, זה מדליק, זה נחמד, לא צריך רישיון, לא צריך טסט, זה מיום המון כסף.
מכיוון שהכלי המדליק הזה כבר חתך אותי בתנועה אלכסונית מרהיבה כמה פעמים, בשבוע האחרון ממש, מצד ימין של הכביש לצד שמאל של הכביש, באמת בתנועה מאוד מאוד מרשימה. תגידי, לאיזה מהירות זה מצליח להגיע?
עכשיו, זה בדיוק הסיפור. זה מוגבל לפי החוק, זה 12 קילומטר לשעה, בקלילות אפשר לשנות את זה ליותר.
כן, כי זה כלי חשמלי,
זה לא בעיה.
זה כלום.
זה לא בעיה לעשות את זה ליותר. עכשיו, מילא אם זה יהיה למדרכות, הרי מהר מאוד זה יגיע לכביש, ומפה הדרך לאסונות היא מאוד מאוד ברורה. עכשיו, למה אני מדברת בתוכנית הזאת? עד לפני שבועיים על קלנועיות דיברנו עם אנשים מבוגרים ברשת ב' ובכל הרשתות ובשישי בשלייקס. בכלל לא עלה בדעתנו לדבר עם הנוער, אבל עכשיו פתאום אנחנו רואים את הדבר הזה. אנחנו רואים את הבני 16 או פחות מ-16 עולים על הכלי הזה, מגיעים לכביש, והנה התאונות הבאות. אז בואו ננסה פעם אחת לעשות את זה רגע לפני זה, לעצור את זה שנייה לפני זה, לקרוא להורים שנייה לפני זה, להגיד להם קודם כל, מותר רק מעל גיל 16. נתחיל עם זה. דבר שני, זה שהילדים לא עושים תיאוריה ולא טסט, זה לא אומר שזה לא כלי מסוכן. כמו באופניים חשמליים, צריך לעשות איזשהו סוג של תיאוריה, צריך ללמוד על הכביש, צריך ללמוד על חוקי התנועה, כי אחרת נהיה בקטסטרופה.
אני בכלל לא מבין, אני...
16 הרוגים באופניים חשמליים.
אבל אני בכלל לא מבין את הכלי הזה. למה הכלי הזה בכלל יכול להימחר לתנועה בעיר? זאת אומרת, זה מלא בקיבוץ, במקומות סגורים, סבבה. אבל בעיר, הרי ברור שהוא יישא... או על המדרכה, ואז יש לו נפח של... שנייה. יש לו נפח של חצי מכונית, זה לא אופניים, הוא תופס את נפח כל המדרכה.
תמיד היו כלים כאלה שהיו בעצם לקונה, כמו המיול שהיה בזמנו.
כן, אבל המיול הוא כלי חזק, מהיר, יכול להתמודד עם זה. הכלי הזה הוא עלה נידף, שנראה כמו מכונית, אבל אין לו שום מיגון, אין לו כלום. וכשהוא נוסע בכביש במהירות 12 קילומטר לשעה או 15 קילומטר לשעה, הוא מהווה הפרעה. כשהוא חוטף מכה הכי קטנה, הוא מתהפך או קורא לו דבר. אני לא מבין איך משרד התחבורה מאפשר למכור את הדבר הזה לשימוש עירוני.
אבל הדבר הגרוע, אנחנו פונים פה לרשויות. רחלי, אנחנו פונים אלייך, פונים למשרד התחבורה, אבל בעצם היינו אמורים לפנות להורים.
זה בדיוק העניין. שנייה, בוא נעשה בזה סדר. הרי הקלנועית, הרעיון שלה היה מצוין. יד שרה מוכרת קלנועיות. הרעיון היה מצוין לאנשים מוגבלים, בשדות הקיבוץ או במקומות אחרים שלא יכולים להתנייד. הבעיה היא שעוד פעם, יבואנים ואנשים הקדימו, ואנחנו עכשיו פנינו למשרד התחבורה בכדי שיתקנו. אבל לפני שמתקנים, כי עד שמתקנים לוקח מלא זמן.
למה?
יש הורים שפונים את זה לילדים. למה זה לוקח זמן?
כן.
זו שאלה מוצלחת. אנחנו פנינו שיורדו לשישה כמה, שיגבילו, שרק מי שבאמת צריך את זה מוגבל או מבוגר מאוד, רק הוא יצרוך. אבל עד שזה יזוז, ועד שתהיה כנסת עוד פעם, ועד שתהיה חקיקה עוד פעם, בוא נקרא רגע לכל ההורים.
אבל ההורים הם פריירים של הילדים שלהם. הם... א', יש הורים בלי תודעה לחלוטין, נכון? יש הורים מחוסרי תודעה.
כן, אבל אחרי האסון, אתה יודע, אחרי האסון הם יתבעו. הם יתבעו את הרלב"ד, והם יתבעו את משרד התחבורה.
אבל יהיה עוד אירוע חלילה, כמו הבן של אבי נשר, זיכרונו לברכה. ואז כולם יגידו, אוי ואבוי, בוא נדבר על זה שנייה לפני זה. אנחנו נפעל מול הכנסת, מול משרד התחבורה, שישנו את התקנות לגבי הקלנועית או לגבי הבימבה החשמלית. אבל עד שזה יקרה, אי אפשר פשוט להתעלם ולהגיד, טוב, בוא נחכה לחקיקה. זה לא עובד ככה.
ברור.
זאת שנייה לפני זה, לקרוא להורים ולהגיד להם, זה מסוכן, לפחות כמו אופניים חשמליים, נא לא לקנות לילדים. ילדים לא יכולים לקנות כלי רכב כזה לבד. אין להם את הכסף לזה.
לילדים לא צריך להיות כלי רכב ממונע בכלל.
צריך להוציא חוק.
אז איך יש להם אובר
אובר אופניים
חשמליים?
יש לי הצעה. יש לי הצעה מצילת חיים. הצעתי מציאת החיים היא שיחוקק בחוק שכלים מהסוג הזה חייבים להיות מכוערים ולא כולים להחריד.
רחלי, אנחנו מודים לך.
גם בשיעור ימצאו משהו יפה. בואו, תקראו להורים ותגידו להורים,
יאללה הורים, תתארגנו על עצמכם. לא קונים כלים מנועים לילדים שיסעו על אופניים עם פדלים.
רחלי טבת ויזל,
מנכ"לית הרלב"ד, תודה רבה, שלום שלום.
ואנחנו חווים מקצה לקצה עכשיו, מההורים שיותר מדי מנומנמים, להורים שפתאום שמו לב שהם היו יותר מדי היסטריים. זה כמובן לא אצלנו, זה מעבר לים בארצות הברית, וזו תופעה מעניינת, כי בסוף זה גם יגיע לפה.
הלוואי. הנה צח יוקד, כתב הארץ בניו יורק, שלום צח.
שלום, שלום.
אנחנו קוראים כתבה מרתק.
אני חייב לג'קי שהוא אמר שזה יגיע גם לארץ. הבעיה שאני חושב שבארץ החרדה, לפי מה שאני זוכר, מפלט החרדה הרבה יותר נמוך.
כן.
אז
אנחנו מדברים בעצם על החרדה, אנחנו מדברים על החרדה מחטיפות. בארצות הברית יש תופעה של חטיפות. אומנם היא הרבה יותר קטנה ממה ש... אנחנו מכירים את קרטוני החלב שמודפסות עליהם תמונות של ילדים חטופים. יש חטיפות של ילדים בארצות הברית, וכתוצאה מכך, החוקים בארצות הברית לגבי הפקרת ילדים במרחב הציבורי הם דרקוניים ביותר. עד איזה גיל אסור לתת לילד להיות בכלל לבד בחוץ?
ההגדרה בחוק היא קובעת את גיל 12 כגיל שבו אפשר לעצור הורים על הזנחה. השאלה היא, מהי הזנחה? הורי אחד יגיד שהילד הולך עם הכלב לסיבוב של 100 מטר זה בסדר, והרשויות יגידו זאת הזנחה.
כן.
אין הגדרה רשמית.
היו מקרים כאלה? היו מקרים כאלה של יציאה
לה? היו מקרים חסרים. כן, היה מקרה של שני אחים, שזה אבסורד לגמרי, שהלכו לבית הספר מרחק של 100 מטר, הילדה בת 9 ואח שלה בן 6, אז לא רק שהמשטרה דפקה בדלת של ההורים, גם לקחה את הילדים לתחנה והחזיק אותם 5 שעות. זאת אומרת, תחשוב על ילדה בת 6, שהניידת משטרה מעלה אותה לניידת, ולקח אותה לתחנה עד לבירור העניין מול ההורים, איזו טראומה זה לילדה. היה מקרה של ילד בן 11 שחזר הביתה, לא היה למפתח, ההורים היו בעבודה, באמצע היום חזר מבית הספר, שיחק ככה בחצר בזרק לסל, אחרי שעה שכנים אמרו, טוב, זה מוגזם, התקשרו למשטרה, באה המשטרה, יקבעה את ההורים, למה הילד לבד בחוץ במשך שעה? זה קורה כל הזמן.
עברי, אתה ואני היינו מכניסים את ההורים שלנו לכלא. מה זה, מעשרי עולם.
ועכשיו קמה תנועת נגד של הורים שאומרים, די, הפרזנו.
כן, החידוש עכשיו, תנועת הנגד היא קיימת כבר כמה שנים, של הורים שבאופן עצמאי אומרים, אנחנו לא משתעבדים לטרור הזה. החידוש הוא שעכשיו גם הממסד מצטרף.
אוקיי.
Okay. ומה הכוונה? ביוטה, גם ביוטה, במדינה עצמה, העבירה משה לאיזושהי תקנה שאומרת שההורים לא יואשמו בהזנחה אם הילד הולך לבית הספר לבד או לפארק. כמובן, למידה חייגן, אבל הורה לא צריך יותר לחשוש שהמשטרה תעצור אותו. כי מה שקרה זה שיהיו פה שני ממדים. הממד הראשון זה באמת, וגם שוחחתי עם הורים שאמרו, אני חושש מחטיפות, והסיפור השני זה הורים שאמרו, אנחנו לא חוששים מחטיפות, אבל אנחנו חוששים שאחד השכנים יתקשר למשטרה ויגיד, הילד שלי לבד בפארק. ומה אני צריך שהרשויות יבואו אליי הביתה, והשוטרים יבואו אליי הביתה? אז ביוטה, ובעיר בשם איתקה בניו יורק, אמרו לא. מעכשיו שיקול הדעת הוא של ההורה, כמובן בתחום הסביר, אבל אנחנו לא נאפשר לעצור הורים או לעכב הורים כי הילד הלך לבד לבית הספר. ואז זה מעסיק, ועכשיו ההורי יכול להכניס לבד, מישהו צריך לחשוש מאיזושהי התערבות משטרתית.
אפשר לשים את האצבע, מה בדיוק קרה שגרם הרשויות פתאום לנשום אל תוך זה?
אני חושב שמה שקרה זה שההיסטריה הרחיקה לכת, וכבר התחילו להתפרסם פה כתבות. הסיפור היה שבאמת יש פה איזושהי היסטריה מחטיפות, כמו שאמרתם בהתחלה.
כן.
אבל היה איזשהו דוח של ה-FBI שדיבר על 750 אלף ילדים נהדרים בשנה. זה נתון שכל ההורים יודעים לצטט. מאות אלפי ילדים נהדרים.
אוקיי.
אבל אז מתחילים לפרוט את הנתון הזה למספרים, ורואים שחצי מהם זה ילדים שפשוט עזרו את הבית וחזרו למחרת.
וואלה,
אבל אצל השריף המקומי הם נרשמו כנהדרים, והחצי השני זה סכסוך בין הורים. אז ידוע שבאמריקה הרבה משפחות הן פחות נורמטיביות, אני לא צריך פה להכליל, אבל יש הרבה סכסוכי הורים, ואימהות חד-הוריות, וגירושים מכוערים. ואז אחד ההורים לוקח את הילד ונעלם. אז גם זה דווח, זה גם החצי השני. ואז כשבודקים מתוך 700 אלף המקרים של דיווחי ילדים נהדרים, כמה באמת נחשפו על ידי אדם זו, מגלים שזה פחות מ-100 בשנה, שזה הרבה...
שזה גם המון, 100 ילדים בשנה נחטפים על ידי אדם זר, כמה מהם חוזרים הביתה, כמה נרצחים?
כל שנה זה משתנה, אבל כמה עשרות, זה נכון. תשמע, אמריקה מדינה יותר אלימה מישראל. מעשי הירי ההמוני פה הם יותר מסוכנים, מעשי האונס, הרצח. אמריקה מדינה אלימה, זה ברור. אבל המרחק מ-80, זה הנתון שפרופסורית אחת שחוקרת את זה ציינה בפניי, בין 80 לבין 700 אלף,
יש פער מסוים, כן. זה מעניין, כי לפני זמן לא מעט, ראיינו פה ישראלית שחיה בברלין, והיא דיברה על זה שהישראלים שמגדלים את ילדיהם בברלין נחשבים למאוד מאוד היסטריים יחסית לברלינאים, כלפי הילדים שלהם. נניח, מבחינת הדינמיקה במגרשי משחקים. אתה בעצם בא ואומר שבאמריקה זה הפוך, הישראלים הם יחסית... לוקחים את החיים בסבבה מול הילדים, ולא כל דבר מבהיל אותם נורא.
תשמע, אני לא רוצה לשמוע ציני, אבל ברלין גם אותי הייתה עושה היסטרי קצת, כן? אבל באמריקה, כן, באמריקה ההורים הישראלים בבירור, פה שאני גר, הילדים הרבה יותר משוחררים ופחות... ההורים פחות היסטריים, כן.
האם יש מחקרים שמדברים על מה הגוננות יתר הזאת האמריקאית עושה לילדים?
כן, אז פרופסור אחד שראיינתי בכתבה, הוא דיווח על נתונים שאפשר לקשור את זה באופן ישיר אותו, של עלייה של פי 6 ברמת הדיכאון בקרב ילדים, עד גיל 15, ועלייה דרמטית בשיעור ההתאבדות.
עלייה יחסית למה?
ללפני 30 שנה, לפנות ה-80. אומר, נתון של פי 6 יותר מקרה דיכאון. עכשיו, ההסבר שלו הוא... שהוא פסיכולוג וחוקר את המקרים האלה, והוא אומר שהדיכאון הוא תוצאה ישירה של ילד או של האדם שמרגיש שאין לו שליטה על החיים שלו. והוא אומר שאובדן השליטה זה נגרם בין היתר מהשתתנות של ההורים של הפארק ללכת איתו ואסור לו לבד, ולבית הספר אסור לו לבד, ולחבר אסור לו לבד, וההורים צריכים לפקח עליו שיעורי בית. ואיזושהי תחושה שאין לו שליטה על החיים, בניגוד לילד שהוא יותר משוחרר ועצמאי והולך לפארק עם חברים, לא צריך את ההורים כל הזמן. באומר, באופן, מבחינתו, יש קשר ישיר בשתלטנות הזאת שמובילה גם לדיכאון ול...
טוב, אבל יש הרבה ערפלנים, יש הרבה גורמים מערפלים וערפלנים כמו... כניסת המסכים לתוך חיינו, שזה גם...
כמו למשל הקולנוע האמריקאי, שמשווק את הנאורים האמריקאים כחגיגה של הרפתקאות ובריחה מהבית. אני...
כן.
תוך את השיחה ניסיתי לחשוב על... כמה סרטים אמריקאים הראיתי לילדים שלי שבהם רואים חברות של ילדים יוצאים מהבית עם שני סנדוויץ'ים ומימייה וחוזרים בסוף הסרט, פחות או יותר.
טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. צח יוקד, כן. תודה רבה, צח יוקד, כתב הארץ בניו יורק, תודה רבה רבה לך. תודה שקמת מוקדם בשבילנו בניו יורק המושלגת. אחרי הזמרירים נדבר על עבודת צוות, איך אנחנו ההורים עובדים בצוות ואיך אנחנו מגייסים את הילדים.
האם אפשר לגדל משפחה תקתקנית?
יפה.
וואו. צ'או.
אתם מאזינים לגלי צהל.
איך אומרים? בחינה פסיכומטרית או מבחן פסיכומטרי?
ממש בקרוב תגלו. אם הוכרתם כחיילים בודדים משוחררים או כחיילים משוחררים זכאי סיוע, דעו שאתם זכאים לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית במכונים מובילים בעלות מיוחדת, וגם לשובר הנחה בסך 1,500 שקלים למימון הקורס. והכל מהאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר האגף והקרן.
יום פתוח באזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. להכיר מקרוב את עולם ההנדסה, לפגוש את הסגל ולהתחבר לאווירה הירושלמית. יום שישי, 25 בינואר, ב-9 בבוקר, לפרטים כוכבי 90-87. אזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
בראודה מזמינה לערב ראשון מפגש ראשון, בראשון בערב 20 בינואר. צוות היועצים לתוכניות התואר הראשון והשני יפגוש אתכם בערב סגור לנרשמים מראש. לקבלת זימון כוכבי 90-99.
אורט בראודה.
הנדסה חכמה לתעשייה חכמה.
אוניברסיטת אריאל, תואר ראשון עם ערכים. אתם מוזמנים לגלות איך משלבים אקדמיה עם ערכים ביום הפתוח של אוניברסיטת אריאל. יום שישי, 25 בינואר בשעה 9. לפרטים ולהרשמה, חייגו 1-800-660-660.
אוניברסיטת אריאל בשומרון, רוח חדשה באקדמיה. אוניברסיטת אריאל בשומרון, רוח חדשה באקדמיה.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי. עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
נעסוק בחצי הזה בעבודת צוות, עבודת צוות זוגית ועבודת צוות מול הילדים. ראשון הדוברים יהיה היום מתי ויינברג, יועץ ומטפל זוגי ואישי. שלום מתי.
צהריים
טובים, מה העניינים?
בוא נדבר לוגיסטיקה, בוא נדבר על הרגעים המטורפים האלה שבה צריך להתגייס, מה שנקרא להרים פרויקט. ואז מטבע הדברים, יש הורה שהוא יותר סמך ממפה כזה, שיודע לגייס את כולם ולתת תפקידים ולגן, והורה שהוא, האמת היא, מצפה שמישהו ייתן לו תפקיד. מה רע בזה?
לגמרי. אז קודם כל, אני אפילו מדמה את זה, וגם קראתי בזמנו איזה של דימוי של הקשר וההיבטים הדומים שבין לנהל עסקים וחברות לבין ההיבט הזוגי. בסיכומו של דבר, זו איזושהי חברה ואיזשהו עסק שישנם שם שני מנכ"לים משותפים, יש הוצאות, יש הכנסות, יש תוצרים, וראוי ונכון שהדברים יהיו מה שנקרא כמסר אחד, בזמן אחד, במקום אחד. אחרת הילדים שלנו יודעים מהר מאוד לזהות את הרגישויות האלה, הם מיד מאפיינים את מה שנקרא השוטר הטוב והשוטר הרע, הם יודעים לנהל את המניפולציות הרגשיות, ולא פעם אני נתקל בקליניקה בטענות האלה של בין אם זה גבר או אישה, שמישהו מהם הוא זה שהוא היותר קשוח, והשני מוותר, והשני מעלים עין, וזה בעצם מייצר...
אז כשאנחנו מדברים על עבודת צוות, אתה מדבר קודם כל על אחדות הקשיחות?
אני מדבר קודם כל על אחדות. היא לא בכלל צריכה להיות קשיחות, אבל צריך שיהיה מסר אחד. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שאבא דורש איקס, וכשהאימא מבטלת את זה, או ההפך, כן. אלא צריכה להיות החלטה אחת. אנחנו יודעים גם שמרבית המריבות שמתקיימות בתוך הבית, הן על שני נושאים בעיקר, הן על כסף ועל חינוך. זאת אומרת, שאם לצורך העניין אמרתי, אנחנו נקבע שהילדים ילכו לישון בשעה 8, לא יכול להיות מצב שאם האב הגיע הביתה, אז הוא מעלים את זה ומורח את זה, ובעצם שעת השינה היא 9. יש החלטות שצריך לאכוף אותן. אם אנחנו מנכ"לים משותפים, בדיוק כמו בעסק, לא יכול להיות שכל אחד מאיתנו יעשה משהו אחר, אחרת נגיע לאיזשהו כאוס. שם זה מתחיל קודם כל. אחר כך יש את הסיטואציה של מה שנקרא נאה דורש, נאה מקיים. יש לי זוג נכון להיום, שאבא מטיף ודורש ובצורה קשוחה שהילדים יעזרו בבית, אבל ככל שזה נוגע לו, הוא לא שם. והם רואים את זה. יש שם גם ילד בן 16. ואז כשהוא לא שם, אז האמא מטיפה בו ומטיחה בו, והילדים שומעים את זה. אז איך אתה בעצם רוצה לבקש מהם להתנהל במקום כזה, או לאמץ את המקום הזה שבו אתה מבקש מהם, כשאתה לא מראה להם, ואתה בעצם בורח מאחריות, ואתה רב עם אמא על הדברים האלה, והם נופלים בין לבין. כך שהאחדות הזאת וההחלטה ותאום הציפיות היא פקטור מהותי. הגדרנו שבשמונה, אז בשמונה. הגדרנו שדמי הכיס הם כאלה, אז הם לא יהיו אחרים. זאת אומרת, הנושא הזה שבו הילדים צריכים לשמוע את ההורים כשופר אחד, זה הדבר החשוב ביותר. זה גם מאפשר וגם בעצם מייצר להורים מצב נפלא, שהם לא נכנסים למתחים והם לא נכנסים למקומות של תסכולים, ובעיקר לא שמישהו מרגיש שסרסו אותו או לא נתנו לו את הכבוד המגיע לו בתור אבא או אמא.
ואם יש חילוקי דעות אמיתיים בין בני הזוג, ופתאום אחד מבני הזוג לא בבית, ויש הזדמנות לעשות משהו כטעמך וכדרכך, ולא להידרס על ידי בן בת הזוג שיש להם דעות אחרות שאתה מתבטל בפניהם כי אתה יותר חלש, דוגמה.
אז תראה, אז אם זה בא כאיזשהו מערוף, אתה יודע, עשינו צ'ופר, אמא לא הייתה בבית, והזמנו את הפיצה מבחוץ, ואמא לא רצתה, או הלכנו לישון יותר מאוחר, או ראינו סרט, וזה קורה פעם, וזה הכל בסדר. אבל ככלל, לעתיד לבוא, כדי שבעצם א' תיבנה מסגרת בתוך הבית, שתיים שתהיה אותה שותפות נדרשת, היא קודם כל מוכרחה להתחיל בין אמא לאבא, בין בני הזוג, בין אותם מנכלים משותפים שאני קורא להם. אחרת הם יריבו ביניהם, מי שיצא נפגע ייצאו הילדים, הם ירגישו שרבים בגללם, הם בעצם השעיר לעזאזל, הם מנצלים את ההזדמנות, וחוזר חלילה, זה בעצם מלבן את עצמו. לכן תאום הציפיות הוא אקוטי.
במצב כזה, נניח הורים שואלים אותך, תגיד, מה עדיף? שנציג חזית אחידה ונעשה שקר בנפשנו? או שנאמת את הילדים עם האמת של כל אחד ואחד מאיתנו, שכמובן גוררת אותנו לחילוקי דעות. מה מבחינתך כמטפל עדיף פה? האמת?
הגישה הראשונה היא הגישה העדיפה, משום שהיא גובה לצורך העניין הרבה פחות. משום שאנחנו נמצאים בסיטואציה שברגע שלא טוב להורים, וההורים נמצאים באיזשהו מקום שבו מישהו מרגיש שלא סופרים אותו, שזה נעשה בניגוד לדעתו, לא יכול להחזיק לאורך זמן. הדבר הזה ייצר מתחים בבית, הדבר הזה ייצר בין הילדים שהם רגישים וממזרים את המקום הזה של השוטר הטוב ושל השוטר הרע. וכן, כבר אמרנו מזמן שבעצם זוגיות או קיום בית יש בו מן הסוג של פשרה והתגמשות, ושני אנשים נאורים שמבינים מה זה להיות ילד ומה זה חשקים ומה זה כיף ומתי מותר ומתי אסור, צריכים להבין את הדברים האלה. וזה מבחן הבית, זה מבחן ההורות. זאת אומרת, יש כאלה שמחפשים קודם כל להיות החבר של הילדים ואחר כך ההורים. בואו נתחיל מזה שקודם כל נהיה הורים ונדע גם ללטף ונדע גם להעריך ונדע גם להוקיר ונדע גם לשים יד על הכתף במקום שבו זה נדרש ולוותר, ואנחנו לא רובוטים. אבל הנושא הזה, שאם אתה מחנך מישהו, אתה לא יכול לייצר איפה ואיפה פעם אחת בין ההורים, פעם אחת בין הזוג, או לחלופין איפה ואיפה בין הילדים. למה הוא כן ולמה היא לא וכו' וכו'. לכן ההגדרה הזאת היא מבחינתי של שפה אחת, של הגדרה אחת. שוב פעם, לא מדבר, גם אם זה נשמע כזה, לא הכוונה להיות מאוד מיליטנטי ומאוד קשוח. אבל בגבולות הסביר, בגבולות ההיגיון, בין אם זה לצורך העניין, כמו שאמרתי, מתי הולכים לישון, או מתי בעצם מתיישבים לאכול, או איך, מה הסדר היום מבחינת הנושא של שיעורים, מה החשיבות של הדברים האלה.
בסדר, אלה הדברים העקרוניים. עכשיו בוא נדבר על מה קורה כאשר מתעורר מצב חדש, ויש בתגובה של בני הזוג, יש אי התאמה באותו רגע. וזה קורה מול הילדים. איך ברגע הזה מגיעים לשיתוף פעולה?
פסק זמן, מה זאת אומרת? מיד,
מה שצריך לעשות במקרה הכי נכון, זה להגיד לילדים שאמא ואבא צריכים לחשוב על זה, וההורים מתכנסים למה שנקרא שיחה, ומקבלים את ההחלטה, וזה לא משנה כרגע, בטח לא לנהל פנקס חשבונות, זה לא משנה כרגע...
לא, כל דבר עכשיו אפשר לעשות שיחה, יש דברים שהם קטנים, אתה יודע, הילד אומר, אבא, אני יכול את זה? והוא אומר כן, והיא אומרת, לא!
אז יש שיקול דעת, כי באמת במקום הזה יש גם שיקול דעת. אתה מצפה לאנשים מבוגרים לשיקול דעת, ואתה מצפה לוויתור, ואתה מצפה להגמשה ולהפשרה, ובעיקר לתת מקום לכל אחד ואחד. לא פעם אני נתקל במקומות כאלה שבהם בני זוג, בעיקר במקרה הזה גברים, מרגישים בנושא הזה מול ילדים שהם לא מקבלים את המקום שלהם בתור אבא.
אוקיי.
ואז הם זזים יותר אחורה. ואז בעצם אבא לא נמצא בתמונה. ואז יום אחד הוא בא בתלונה לצורך העניין, והיא בא בתלונה ואומרת, מה, אתה לא שמה? היי, יקירתי, לפני רגע רציתי, כבר אפשרתי, את לוקחת את ההחלטות. אני אומר, איקס, את אומרת, וואי. אז לכן, זה צריך לעשות ברגישות, נורא תלוי מהו הנושא. אנחנו לא רובוטים. אם הדברים הם לא דברים מהותיים ואקוטיים, אז זה בסדר גמור, לך עם הרגע שלך, לך עם ההיגיון שלך. אבל אם הדברים שמה שנקרא, אתה בונה איתם בית, אתה בונה איתם חינוך, אתה בונה איתם משהו לעתיד לבוא, שם כן צריכה להיות איזושהי הסכמה והבנה, בעיקר מבחינתם שיש דרך.
אוקיי, אנחנו נעצור כאן, מתי ויינברג, יועץ ומטפל זוגי ואישי. תודה רבה, מתי, להתראות.
תודה לכם.
עכשיו תשמעו מה קורה בבית של אלוף משנה במילואים ארז אשל, מייסד המדרשות למנהיגות. המדרשות למנהיגות. אבא לשישה. אהלן, ארז, מה העניינים?
צהריים טובים.
תאר בבקשה.
אתה יודע שבעוד כמה דקות כמות המאזינים בגלץ שיחשבו עליך מחשבות כאלה ואחרות תהיה אדירה, כן?
לא אכפת לו.
מה
העניינים
זה? הכל טוב. בוא, תאר לנו מה... על מה עושים הילדים בבית שלך? על מה הם אחראים?
כרגע אני מאכיל את ברית הדר, שהיא חולה מרק אוף שהכנו הבוקר.
כן.
ועברי גם חולה. והבוקר הגעתי בשש מארצות הברית, ואשתי הייתה חייבת ללכת לאוניברסיטה מוקדם, כי התחילו הבחינות סמסטר. אז יהודית, שהיא בכיתה ד' נשארה עם ברית עד שאני אגיע משדה התעופה.
אוקיי.
אז יהודית הלכה מאוחר לבית ספר.
אוקיי.
ובאמצע היום הייתי צריך לשאול את ליאת כמה נורופן לתת לברית, נכון?
כן.
והאם הכמות שנתתי היא מספיקה, ועברו מספיק שעות.
מקווה שנתת את זה ישר מתוך מימייה.
ובאמצע להתכונן עם עברי לא הלך לבית ספר כי הוא חולה, אבל להתכונן איתו כי ביום חמישי יהיה מבחנים במתמטיקה.
כן, אבל אתה מספר לנו... בסדר, אבל תן לנו את תחומי, אני מבין את הקו שלך, אבל ספר על תחומי האחריות העקרוניים של כל ילד לפי מדרג הגילאים.
אז קודם כל תחומי הציפיות הם כל ילד בטבעיות שלו. הילד המצטיין שלנו בניהול הבית שאפשר איתו להשאיר את כל האחים, כבר בערך מגיל 11 והוא יודע להחליף חיתולים ליואל כבר לא, אבל לברית מגיל 0 זה עניים, שהוא היום בכיתה ח'.
אוקיי.
אבל הוא ידע לעשות את זה בערך מאז שהוא בכיתה ו'.
הוא ידע וגם הסכים? זאת אומרת, אתה יודע, לא מדובר באומנות גדולה.
אהב.
אהב.
ויותר מזה, לפעמים כשהיינו מביאים בייביסיטר, הוא אומר, למה אתם מביאים בייביסיטר? אני אביא לך עוד מרקות רגע.
מה אתם מביאים בייביסיטר? ואני כבר בן 5, בן אדם.
עכשיו, עברי, שהוא בכיתה, איזה כיתה? הוא יהיה בר מצווה השנה, עברי, בקיץ. אז עברי יודע לסדר את הבית, אם אתה רוצה את הבית מסודר, נקי, מאלף עד תף, כאילו בעלת המקצוע הכי גדולה בארץ הגיעה, אז עברי יודע לעשות את זה.
מאיזה גיל?
השאלה היא, איך עשיתם את זה?
שנים. רגע, אז אני אגיד לך, יואל מורן, שהוא בן 5 היום,
כן?
מאז שהוא בן 4, ביום שישי התפקיד שלי, אני שוטף כלים ואני שוטף רצפה. אני מביא כן. לך מרק. עכשיו, יואל מגיל 4 מתעקש לשטוף איתי רצפה. אז הייתי יכול להגיד לו, אתה מפריע לי.
כן.
או להגיד לו, יואל...
תלך תתקן את הקומנד קאר, מה יש לך?
להביא לו מגב משלו.
כן.
רגע, אני חייב, אני שנייה שם לה מרק בצלחת,
כי
אחרי... לא, אבל ארז פה נוגע בדבר נכון. הילדים עוסקים בחיקוי ההורים שלהם כל הזמן. חלק גדול מאיתנו... אנחנו פה באמצע קרייסיס משפחתי אמיתי, סוף סוף אחרי שנים של התוכנית אנחנו באמת מביאים לכם מהשטח.
דווקא במשפחה שאמורה להיות הכי מתפקדת בעולם אנחנו פה חווים התמוטטות בלייב.
הנה בריטי בואי אליי לידיים. אז באמת יואל מורן הוא היום בן 5, אתה תראה אותו שוטף רצפה ונהנה מזה. אתה יודע, את העוגה לשבת יכין עניים, למרות שבשבת האחרונה הוא שם כוס מלח במקום סוכר, אז כשיונתן חזר, יונתן לומד בבית ספר בחצבה של אדם ואדמה, והוא ראה עוגת שוקולד מרשימה מאוד, והוא נתן ביס, זה עוגת שוקולד עם מלח, אז הוא פשוט
בא לעניין. ככה משפחת עבדי התחילה את הקריירה.
אבל לא הבנתי, הילד לומד בבית ספר בערבה ובא פעם בשבועיים, אני מניח הביתה, נכון?
נכון.
זה טוב לו? זה טוב לכם? זה כיף ככה?
הוא עצמאי, וזה הדבר הכי חשוב במשפחה. לגדל ילדים עצמאיים, עם ביטחון עצמי, שיכול לנהל את החיים שלהם.
איך עושים את זה, ארז?
אז קודם כל, משפחה שמתפקדת, ולפעמים רבה, ובונים דברים לאט לאט, ומשפרים דברים, ואף פעם לא אומרים, רגע, יש את בית חלומותינו, אלא הבית נדבך, ורואים כל ילד כאדם, עולם עצמאי, עם תכונות משלו. סומכים עליהם המון. אתה יודע, אנחנו עכשיו בחורף ראשון, אחרי הרבה זמן של גשם, כן. שמרגש את כולנו. ואנחנו יודעים להתפלל עם שלמה ארצי, את הגשם תן רק בעיתו. ולימד אותי יואל בן הרוש, את הגשם תן רק בעיתו, בערבי שבתות וימים טובים. אנחנו מבקשים מאלוהים לא להתערב יותר מדי. כמה שאנחנו צריכים גשם. אני חושב שהורים בדור הזה מתערבים יותר מדי לילדים שלהם. והם מנהלים את הילדים. והילדים צריכים לדעת שלאבא ואמא יש גם חיים משלהם, ויש לנו את העולם שלנו.
רגע, אתה אמרת פה משהו מפתיע. אתה בעצם אומר, זה שהילדים שלי יודעים מגיל אפס לאפות עוגה, עם הטעויות הצפויות, ולעשות ספונג'ה, וכל זה, זה לא מכיוון שאני מנהל אותם ניהול הרמטי, אלא בגלל שההפך, אני מחנך אותם לעצמאות ולא מנהל אותם כל כך.
ממש ככה, לחירות, עצמאות, אני יודע לבקש מהם. הרבה פעמים אני יודע להבין ש... אתה יודע, לבד אני עושה את זה בצ'יק צ'אק, ואם אני נותן לילד לעזור לי, הוא מפריע לי. אז בטווח הקצר, אבל זה כמו באיטלקית, פסטינה לנטה, מהר אבל לאט. אם אנחנו יודעים להתנהל בכבדות לפעמים, בקצב של הילדים, אז בציר הזמן זה משתלם. אנחנו גם סוג של הורים שמאמינים, כמו שיונתן לומד בערבה, בגיל 18 הילדים יצאו מהבית, לעולמות שלהם, ויחיו את החיים שלהם בדרך שלהם. ואנחנו צריכים לבנות אותם עד גיל 18. אנחנו לא רוצים שהם יחיו בחמולה שלנו.
לא?
אלא בעולם שלהם.
לא, לא.
הם בגיל צעיר...
לא ישרת קוצים כאלה מברזל על הגג?
רגע, הילדים עושים בטרמפים. הילדים מגיל 10 ייסעו מכפר אדומים באוטובוסים לירושלים, וייסעו בירושלים באוטובוסים, ויסתדרו לבד. עכשיו, הרבה פעמים אני אצטרך לעשות איתם את הנסיעה הראשונה. להראות להם איך לנסוע.
ברור. אבל אתה אומר, אני נותן חופש ואז הילד רוצה. ואם הילד לא רוצה, יובב אהרון, בא לך לקלף את התפוחי האדמה? לא בא לי. מה אתה עושה בנקודה הזאת?
אז לפעמים אנחנו כועסים, ולפעמים אנחנו נפגעים, ואנחנו יודעים להראות את זה לילד, ולפעמים הילד לא עומד בציפיות, ואנחנו אומרים לו, זה החיים שלך. ולפעמים אתה גם מתעצבן, ולפעמים אתה מרים את הכל על הילד שלך, ואנחנו לא הולכים על זכוכית בבית. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו ההורים מפחדים מהילדים שלנו, הם שולטים בנו.
כן. אתה לא.
אני לא, לשלוט בילדים שלך זה הדבר הכי קשה שיש, אנחנו אפילו לא מנסים.
תגיד, אתה ואשתך בונים תוכניות, אתם אומרים, כאילו מחר אנחנו נחלק את זה ככה וככה, או שאתם ספונטנים בקטע הזה?
אז יש לנו כמה חברים שהם אלופי העולם, אתה רואה אותם לפני החופש הגדול, הם בונים תוכניות וטבלאות, ואנחנו מקנים בהם, ואנחנו אפילו ניסינו את זה כמה פעמים עם טבלת תפקידים של כל ילד, ומי אחראי ל... והטבלה הזאת מחזיקה בערך שבועיים.
שבועיים זה הרבה זמן.
שבועיים זה יפה.
בוא נדבר על שעתיים.
היא מחזיקה ספונטניות, אתה יודע, ואתה מוצא את הדברים הטבעיים לילד. יש ילד שיודע לקרסח את הגינה ולקרסח את הדשא ולעבוד איתך בגינה, והוא אוהב את זה. עכשיו, יואל מנצח את כולם, זה תמיד, גם האחים שלו הגדולים יודעים את זה, שהוא סופרמן.
יופי. תגיד, זה שאתם גרים מחוץ לעיר, בכפר רחוק ונידח, זה עוזר לילדים לפתח את העצמאות, ויכול להיות שבסביבה עירונית זה הרבה יותר קשה?
נגעת בנקודה, זה הקהילה. הילדים שלנו, אתה תכנס אלינו הביתה, אתה לא תדע מי הילדים שלנו, הילדים של השכנים שמסתובבים. הדלתות פתוחות והילדים אצל השכנים. והילדים, יותר ממה שהם לומדים, או לא פחות ממה שהם לומדים מליאת וממני, הם לומדים מהמשפחות האחרות. וכשיש לך שכנים טובים וקהילה טובה, ואתה יכול להרים טלפון ברגע האחרון, ונכנסים אחד למקרר של השני, או מבשלים זה לזה, ברור? וגם כן. בעיר צריך לדעת ליצור קהילה. והרבה פעמים אנחנו רואים את הבניינים הנוצצים עם המעליות המהירות האלה, אבל יש שם ניקור, וכל אחד עם הפלדלת שלו, אתה יודע, מעצם זה שיש לך אמצעי הגנה לפעמים בעיר, לבית, עם מצלמות, אז אתה מביא חוסר אמון החוצה, אז איך תכניס אמון פנימה?
כן. אנחנו חייבים לעצור פה, עוד הסיום כבר רץ ברקע, שיחה נהדרת, תודה רבה, אלוף משנה במילואים, ארז אשל,
מייסד המדרשות למנהיגות. נשמע פחות בלתי מושג בסוף השיחה הזאת, תודה רבה.
תודה רבה, עורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך המשנה איתמר אוחנה, מפיקות נוגס מדר ואלה הדרי, טכנאי יאיר בסט, ואצלכם?
כאן בירושלים איתמר גלמן.
יאללה ג'קי, שיהיה לכם שלג כיף.
אמן ואמן, הילדים שלי לא יעמדו בעוד אכזבה.
ניפגש מחר, שלום, להתראות, יום טוב. אין תוכנית מחר, לא ניפגש מחר.
לא ניפגש.
מה פתאום?
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. בשיחה בגלי צהל עם ישי שנרב, היטיב חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לתאר את המצב בחזית המפלגות.
קודם כל, אני מאוד מאוד מקווה שהמפלגה